לכולם, היום אנחנו ביום שני, כ' בחשוון תשע"ט, אנחנו נעלה לשיעור ככה לעילוי נשמת הרב הגדול, מעוז ומגדול, ונכדו של רבנו הרש"ש, רב מרדכי שרעבי, זכר צדיק וקדוש לברכה,
מי?
שזכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל, אדם שהיה בנם של קדושים, ועד היום ישיבתו מקום לימודו נמצא ליד מחנה יהודה בבניין העמודים מאחור, וזכותו תגן עלינו. אנחנו מתחילים היום, והיום בפרשת חיי שרה, הפרשה שלנו. באמת אתם בחורים גדולים כבר, מבוגרים, אתם לא בקטע, אבל אולי אתם מכירים מישהו כזה שהוא מדריך. ואנחנו יודעים שבזמן הקרוב יש שבתות ארגון בתנועות נוער מסוימות, ומה הקשר בין שבת חיי שרה לשבת ארגון?
זה
לא
שבת
ארגון. בואו נראה. הרבה פעמים, לא משנה, בעקיבא אריאל, עזרא, שמשון הגיבור, מרדכי הלוי, ותנועת הנוער איוב, אשר יושבי ביתך, זה לא משנה, יש בקרוב שבת ארגון. ומה הקשר בין פרשת חיי שרה לשבתות הארגון האלה? תראו. בואו נתחיל קודם כל בהכרת השטח. דהיינו קודם, בבקשה, במקום מספר 1, בספר בראשית הפרשה שלנו, הפסוק פותח בפרק כ"ג, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. אומר רש"י מיד, מה פירוש הפירוט הזה? למה התורה לא אומרת ויהיו חיי שרה 120 שנה? למה התורה מפרידה ואומרת 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים? אומר רש"י, תסתכלו במקור מספר 2, כולם שווים לטובה. טוב, לכן מנו כל קבוצת מספרים בפני עצמו, להראות שאין שינוי, כולם היו לטובה. טוב, לא ניכנס לעניין הזה ולבחון עד כמה הם היו לטובה. אני מעריך שאם היינו שואלים את שרה, לא בטוח שהיינו מקבלים תשובה כזו, משום ששרה הייתה בהתחלה קרה, הייתה צריכה למדוד, ונלקחה למלך פרעה, ונלקחה לאבי מלך, ובקיצור היא עברה פה ושם כמה איסורים לא פשוטים. כולם היו טובים? לא יודע. לא יודע אם הייתה עונה שכולם שווים לטובה, אבל בכל זאת רש"י אומר שהמינן הזה בא ללמדנו שכולם היו שווים לטובה. וכבר שאלנו, פתחנו בפתיחת השיעור הזה, אתם בחורים הבוגרים, מה אתם כבר בתנועות נוער, לא שייך לכם כבר, אתם אחרי. אבל בכל זאת, אולי כמו שאמרנו, אתם מכירים מישהו כזה, שהוא מדריך, הוא עסוק מאוד בשבת ארגון כזו או אחרת.
ניקודים.
הרבה פעמים שואלים אנשים, גם תלמידים, מדוע אנחנו לא מצליחים להשתנות?
אנחנו כן.
החלטנו. יש לנו איזה כלל, לא? לא מתנגדים מיד. אנחנו החלטנו לעשות דבר מסוים, קיבלנו על עצמנו להשתנות בעניין כזה או אחר, אבל בסוף זה לא מצליח. לא מצליח. יש פה מישהו שלא נתקל בכזה את העניין, שהוא קיבל על עצמו דבר לשנות, להשתנות, וזה לא מצליח. יש פה אחד כזה. לא שמעתי. יש פה אחד כזה. יצא לך או לא? אני שואל. יוצא, אני לא שומע.
כן.
יצא לכם פעם או לא?
כן.
יצא, טוב. כן. באמת השאלה היא מאוד קשה. מדוע אנשים שמחליטים לתפוס כיוון חדש בחיים, כיוון טוב יותר ממה שהם עכשיו, לא מסוגלים להשלים מהלך? להתחיל, כולם מתחילים. אבל לא מצליחים רובם של האנשים להשלים מהלך כולל שאז השינוי. מה מונע, בוא נראה, מה מונע מאותם אנשים או מבני האדם בכלל לסיים תהליך שהוא בעצמו החליט? אני כבר לא מדבר על מישהו שכופה עליך הדבר, אז אני מבין למה אתה לא הולך איתו. אבל אתה בעצמך קיבלת על עצמך מתוך תובנה, מתוך הבנה, מתוך מחשבה, אתה, מיוזמתך, רצית להשתנות, ואתה מתחיל ולא מסיים. זאת שאלה גדולה מאוד בין נפש האדם ובין נבחי נפשו להבין למה זה לא מצליח. לכאורה, אדם שמקבל על עצמו דבר מסוים, הוא יצליח בו, הוא רוצה אותו. הרי אחרת, אם לא היה רוצה בו, הוא לא היה מקבל על עצמו להשתנות. הוא היה ממשיך בדרכו. אם כן, אני חושב שאם אנחנו נתבונן בפרשת השבוע שלא מדובר, שני הפסוקים שפתחנו, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ופירוש רש"י כולם היו לטובה, אולי ייתנו לנו איזו נקודת אחיזה, עוגן, שממנו נוכל אולי, אני מדגיש אולי, כן להתחיל מהלך כלשהו שאנחנו בחרנו בו ולסיים אותו. כלומר, יש לה נקודה באמצע, או מספר נקודות באמצע, מנקודת ההתחלה ועד קו הסיום שהגעת ליעד, מספר נקודות שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהן, אלא אם כן אנחנו נתבונן היום במה שנלמד, וכל אחד ייקח את זה כדרכו, כי בסופו של דבר כל אחד לוקח משיעורים כאלו או אחרים, מה שליבו חפץ. אבל פה אנחנו מדברים על משמעות החיים הפרטיים. אנחנו לא מדברים על איזה עניין שהוא ברמה עולמית, אזורית או מקומית, נקודתית אישית לך. וכולנו באותה סירה של להתחיל דברים ולא לסיים. ברמה כזו, ברמה אחרת, אבל כולנו, איך נקרא לזה? יש לנו, יש. גם אם לא נעים להודות, יש לנו. זה באופיו הנפשי של בן האדם שמתעלם מהדברים שאנחנו נלמד היום. אם בבחירה, אם מחוסר מודעות. מחוסר מודעות. בואו נראה איך מפרשת השבוע שלנו, פרשת חיי שרה, ניתן למצוא כיוון, ניתן למצוא דרך, ניתן למצוא כלי. שאיתו כן נצליח לסיים מה שאנחנו החלטנו לעשות. אז כמו שאמרנו, על הפסוק הראשון בפרשה, כולם שווים לטובה, זה מה שאומר רש"י, אנחנו צריכים רגע לשאול, רגע, סליחה, סליחה. עם כבודו הגדול של רש"י, קדושתו, רוח הקודש הייתה לו, אני רוצה לשאול שאלה. איזה חידוש אתה רוצה להגיד לנו רש"י? בכלל אנחנו לא יודעים. שרה, מאז שהייתה באור כשדי, בחרן, יחד עם אברהם, האופי שלה, ההתנהלות שלה, העשייה שלה, הייתה חיובית. היא רצתה לעשות דברים חיוביים, היא עשתה דברים חיוביים, באופן רציף, באופן קבוע. זה לא איזה חידוש שכולם היו שווים לטובה, מה החידוש בזה? זה פשוט לנו. אברהם אבינו איש חסד, עולה בדרך ולא מוותר עליה עם כל המשברים שיש, הוא מגיע ליעדים שהוא קבע לו. הוא לא יבחר לו אישה שיתנגד לו. זה בהיגיון. גם כל המהלך שאנחנו מסתכלים בפרשיות שבהן מוזכרת שרה, אנחנו רואים ששרה היא הולכת עם בעלה. אשת חיל מי ימצא? כלומר הוא מצא. ואם כן, השאלה הגדולה, מה אתה רוצה לומר לנו רש"י? מה אתה רוצה להדליק בנו? מה אתה רוצה לחדד לנו? מה אתה רוצה לפקס לנו? מהמשפט הקצר הזה, שכולם שווים לטובה. תראו, אפשר להגיד בפשטות שכל דבר שאדם רוצה להגיע אליו הוא צריך מידה מסוימת אחת שלכולנו היא נמצאת במינונים שונים אבל לא באופן המלא. יש למישהו איזה רעיון? איך נקרא לזה? יש למישהו כזה? מה, המנועים עדיין אצלכם נמצאים ב... התעוררות? התעוררות זו מפלגה בירושלים, לא? בבחירות מחר. רבותיי, תפתחו רגע את התאים האפורים. כשאני רוצה להצליע בדבר מסוים, מה אני צריך שתהיה לי חוץ מרצון? חוץ מרצון.
התוודה.
יפה. התוודה. מדע. כלומר, למעשה תסתכלו בבקשה במקום מספר 3. הרב חיים שמואלביץ' היה ראש ישיבת מיר כאן, בעיר הקודש ירושלים. הוא אומר שהפסוק הזה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, בא ללמד אותנו על המעלה המיוחדת בעבודה של האדם על מידותיו. אני רוצה לומר בוודאות של 100% במשפט הבא שאני אומר, אין חוץ מה. אין לך אדם בעולם שלפחות פעם בחייו החליט שהוא צריך לשפר את ההתנהגות שלו בעניין כזה או בעניין אחר. אין לך אדם כזה. כל אדם בשלב כלשהו של חייו מודה לעצמו בתוכו שהתנהלות שלו בעניין מסוים היא לא תקינה, ולאחר כך וכך שנים הוא מבין שדי, עד כאן. זה יכול להיות של אדם שעולה במשקל ולא מפסיק, הוא מחליט לעצור את המהלך. זה יכול להיות אדם שאוכל אוכל לא בריא, הוא מחליט לעצור את המהלך. זה יכול להיות אדם שמאשם ומחליט, זהו, עד כאן. יש הרבה הרבה דברים, לא מדבר כרגע על עבודת השם בכלל, אלא ביום יום. אין אדם שלא מקבל על עצמו לפחות החלטה אחת כזו בחיים, שעד כאן ומי כאן צריך להיות אחרת. אם כן, מה חסר לו? אחר מכן, אומר הרב שמואלביץ', התמדה, עקביות, ובדי דבר אחד, שהוא הגורם, אני חושב, המכשול הגדול ביותר שיש לנו, שאנחנו מקבלים החלטות כבני אדם ולא מצליחים להתמיד, ולא בגלל שאנחנו לא יכולים להתמיד. הראיה שבהרבה דברים אחרים אנחנו מאוד מאוד מתמידים. דוגמה, לוקחים שיעורי נהיגה, יכול לעבור שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, אני רואה את החיוכים על הפנים, עוד אחד בטסט ונכשלת ואתה לא מבטר ואתה משיך עוד טסט ועוד שיעורים, אתה לא רוצה לסיים עד שתגיע ליעד, הרישיון הנחשף. יש לנו את יכולת ההתמדה, וזה בידי כל אדם. אדם מתמיד במה שהוא רוצה, משום שיש דבר מאוד מעניין. אנחנו בחורים, יש כאן כאלה, שלומדים נהיגה, למדו נהיגה, הם מכוונים למה? לנהיגה. הלימודים שבינתיים, האוכל שבינתיים, הטיולים שבינתיים, על האש בגן סאקר שבינתיים, זה הכל צדדי. הכל צדדי. הם ממוקדים מתי השיעור נהיגה. זאת אומרת, אני אוכיח לך מיד שכן. אני אוכיח לך. תן לי להראות לך שכן, אחר כך נתווכח. תן לי רגע להתווכח אחרי.
אני לא חושב את זה
במיוחד. כשאתה יודע שיש לך שיעור נהיגה בשעה מסוימת, ביום מסוים, ויש לך ללכת עם החבר'ה לגן סאקר, לאן תלך? לשיעור נהיגה.
הרב, זה אם אתה...
רגע, בוא.
הרב, אם היית קובע את זה...
לא, אבל אתה קובע. כמה לשיעורים?
איזה מטאפורה.
חבר'ה, זו הדמיה של משל, אבל מייצג... רגע, זה מייצג מציאות חיים. אתה קובע, בוא, אתה קובע זמן. קבעת זמן. באים החבר'ה, נשמע, יאללה, הולכים כאן זאקר. אבל כבר קבעת.
נכון?
אז אתה הולך לשיעור.
זה, אם היית אומר את היום לפני...
לא, עזוב, אין אם.
לא, מה, אני אבטא, אני אשלם הרבה...
יפה! מה, אני אבטא? רגע.
אז אני אשלם, יכול להיות...
אין לי בעיה לבטא לשיעור נהיגה,
מחילה, מחילה. בואו, בואו, אני אוהב את ההתווכחויות האלה, בואו, תעצרו. לא צריך להתנגד, צריך רגע לחשוב. בוא נחשוב רגע, בוא נחשוב. רגע, סליחה, סליחה. זה לא אישי, אנחנו נדבר פה עכשיו פן אישי. נתן לי דוגמה. דוגמה. ואני מאוד שמח, זה העיר אתכם. רבותיי, שאדם הוא צמוד משימה.
מצאת שיטה אחלהית.
אולי. משימה שחשובה לך, אתה ממוקד מטרה. ומה שמפריע, אתה מזיז הצידה. אתה מזיז הצידה. זה תופס סדר עדיפות ראשון. מ-1 עד 10, זה 10. כל השאר מתחת ל-10. טוב, חוץ מן. לכן, זהו, אמרתי.
יכול להיות שזה ביום הזה, אז למה?
לא, אני מדבר. מתוק. משימה, לא. מגיעים אליה ביום אחד. תמיד משימה רצינית, היא לוקחת זמן.
נכון, אבל אם כל יום יש לך נגיד שיעור.
ולכן...
אבל יום אחרי זה...
בסדר, אבל אם ביום האחד הזה שיש לך שיעור זה מתנגש לך עם משהו אחר, אתה תזיז את המשהו האחר.
כי הרב, אבל יש לך... הרב, אבל יש לך...
בסדר. רבותיי, אבל אתם לא עולים לעניין. עובדתית, אתם עושים את זה. הרי היה אפילו שיש תלמידים שבאו אליי בזמנו פעם, אתם כבר בוגרים, אתם לא עושים את זה. אתם כולכם עם רישיונות. אתם, ברוך השם, באו אליי, היה מבחן. הוא אומר, אפשר לדחות את המבחן? העיקר שהוא, הוא צריך את השיעור. כל שכן שזה מגיע לטסט, שזה קודש קודשים כבר, אז גם אם לא יודע מה יהיה, אז הוא ילך לטסט.
זה הכל לכל אחד.
זאת אומרת, מה אני אמרתי? זה מה שאני אומר, אני טוען שאדם שיש לו מטרה שמבחינתו היא חשובה, הוא לא מסיח את דעתו מהמשימה. הוא חושב על זה. זה אצלו בראש. ואם הוא יודע שבעוד יומיים יש שעה שתיים, יש לו שיעור, אז הוא קשוב לכל מה שלא יהיה, שחז משלום לא יפגע לו בשעה שתיים. כי בשתיים הוא צריך להיות בשיעור. זאת אומרת, כל שאר הדברים ההופכים להיות? בצד. המרכז זה השיעור. צריך לשמור על הזמן הזה. ככה אנחנו פועלים בחיים, רבותיי. זאת לא הפתעה.
רבי, למה זה?
זה לא חידוש.
אם זה לא היה כסף, בכלל לא הייתי חושב על זה.
נכון.
בגלל שזה עלה כסף.
רבותיי, זה לא משנה. זה לא משנה.
5.5 שקל.
מתוק, זה לא משנה. עולה כסף, לא עולה כסף. ויש לך מטרה להגיע ליעד מסוים, אתה ממוקד בו.
אבל תלוי כמה אתה...
יפה, זאת אומרת, תלוי עד כמה אתה מתמקד במטרה. ואתה לא מפסיק לחשוב עליה גם כשאתה לא נמצא שם. אתה לא שם. יש לך שיעור בעוד יומיים, אבל נמצא לך בעורף, ואתה לא מפסיק לחשוב על זה שביום, עוד יומיים, שעה, שתיים, אתה צריך להיות במקום מסוים. עובדה, שכל אחד ואחד מכן מכיר את מערכת השעות שלו בישיבה, ובקלות אפשר לוותר ולא להגיע ולאחר ולעשות מה שרוצים.
מה,
שיעור? ביום יום. למה? כי זה לא כזה, בסדר.
כי זה
נראה איתי. אוקיי, בצדר. אבל יפה, אבל אתה לא רואה בזה יעד. אתה לא רואה בזה יעד. אתה אומר, אתה לא רואה בו מספיק יעד חשוב, ולכן אתה מחפף בו. כלומר, ברגע שאדם יש לו מטרה, והוא מתמיד בה, והוא עקבי בה, הוא צריך עוד דבר אחד, וזה מה שקורה לכולנו, כשאנחנו מתחילים, אבל לא מסיים את זה. יש לנו השכה לדעת, אנחנו נראה שמואלביץ'. זה לא נמצא אצלנו בראש. הרבה דברים נכנסים ומזיזים את זה. זה כבר לא בפוקוס. איפה אנחנו לומדים את זה? אומר רב שמואלביץ', תסתכלו במקור מספר 4. אומר רב שמואלביץ', בספר דברים, בפרק י"ז, התורה מדברת על פרשת המלך. מדברת על מלך ישראל. ויש דבר פלא ששייך למלך ישראל. מה השייכות למלך ישראל שהוא שונה מכולם? תסתכלו מה כתוב. אומר הפסוק, וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו. מדוע? מה הסיבה? למען ילמד ליראה את השם אלוהיו. מה המשמעות? המשמעות היא שכל מלך בישראל צריך שיהיה לו, חייב שיהיה לו כל הזמן עליו ספר תורה קטן, צמוד אליו, ללא שום הפסיק. כשאתה רואה מלך ישראל הולך, אתה רואה שיש לו כנראה איזה פאוץ' שבפנים יש לו ספר תורה קטן. מה הסיבה? אתה רואה אותו עומד בטקס, אתה רואה אותו עומד באיזה מבצע, יוצא למלחמה, אוכל, שותה, מדבר עם השרים, בישיבת קבינט, יש לו ספר קטן בפאוץ'. מדוע? מה המלך צריך את זה עליו? מה הסיבה ההגיונית שהמלך צריך להיות באופן תמידי, קבוע, צמוד לתורה? אומר שמואלביץ', כוונת התורה במצווה הזו היא מאוד ברורה. היא מאוד ברורה לאור מה שכתב רבנו הרמח"ל, תסתכלו במקור מספר 5. ללמדנו שהיסח הדעת הוא הגורם העיקרי להפסד קניית מידת הידיעה. זה אומר המלך, בגלל מעמדו, בגלל כוחו, בגלל אלה ואחת סיבות, הוא עלול לעוף על עצמו. הוא עלול להתבלבל, הוא עלול לשכוח. תהיה לו הסחת הדעת, מאיפה הוא צריך לנהוג את כוחו, את גבורתו, את יראתו. ספר התורה צמוד אליו בפאוץ', הוא אמור להזכיר לו כל הזמן. אל תשכח מה המקור שנותן לך כוח. זאת אומרת, לא ליצור מצב של הסך דעת. דבר מופלא. כלומר, אם אדם לא רוצה לקנות מידה של יראה, הוא יכול להיות אדם גדול. אם הוא יסיח את הדעת ממידת היראה, הוא לא יוכל להתקדם ולעלות במידת היראה. ככה בכל מידה אחרת, לא משנה איזו, אומר הרב שמואלביץ'. לכן המלך מצווה שהספר ילך איתו לכל מקום כדי למנוע ממנו הסחת דעת. אם כן, זה אולי ניתן להבין מה שאמר ראשית, כולם שווים לטובם. רבותיי, אנחנו בני אדם. יש פה מישהו חושב שהוא לא בן אדם? היי, לשתיקה, ברוך השם. כולם חושבים שהם בני אדם? תודה
להם. באבולוציה אנחנו חושבים.
טוב, אולי זה באבולוציה שלך, לא שלי. לכן, זה בעצם כולם שווים לטובם. האדם צריך לדעת שאסור לו להסיח את הדעת מהיעדים שהוא מקבל על עצמו. ויש כל כך הרבה דברים שמסתובבים סביבנו ומסיחים את דעתנו מהדברים המרכזיים החשובים שאתה בעצמך יודע שהם כאלה. אתה בעצמך לא מישהו אחר, אלא שהדברים הללו זורקים אותך החוצה ואתה מאבד את הכיוון. התמדה יכול להיות שיש לך בהתחלה, עקביות גם כן, גם רצון. וברגע שאתה נותן למשהו שיסיח את דעתך מהעניין, אתה בחוץ. ואז העקביות פוחתת, ההתמדה יורדת, הרצון נחלש, לא הגעת ליעד. אתה לא מסוגל להשלים דברים. וזה לא משנה באיזה תחום. כל תחום בחיים. אם כן, נקודת השורש, שמי שרוצה מיוזמתו להצליח במה שהוא קיבל על עצמו, הוא צריך כל הזמן לחשוב עליו. כל הזמן להיות ממוקד בו, איך קוראים לזה היום? לשים אותו בפוקוס. כי אם אתה לא שם אותו בפוקוס, אתה לא בעניין. פשוט לא בעניין. אם כן, זה בעצם אולי ניתן לומר המקור במחשבה לדבריו של רש"י. מה קורה שכולם שווים לטובה? ששרה אימנו, זה לא משנה בת כמה היא הייתה, בת 7, בת 20, בת 100, היא הייתה ממוקדת מטרות. היא לא השיחה דעתה, לא אצל אבימלך, לא אצל פרעה, לא בתור הכרה, היא פשוט הייתה צמודת יעד, צמודת מטרה ללא הפסק. נכון, יש גורמים חיצוניים שמסיתים אותך, אבל אתה, גם שאתה לא נמצא בדבר שאתה רוצה לעשות או קיבלת עצמך לעשות, על הכל אפשר לשלוט עליך. אפשר לעצור אותך, אפשר לגרור אותך, אפשר לעשות הכל. את המחשבות שלך רק אתה שולט. שם אתה יכול להיות היכן שאתה רוצה להיות. השרה אימנו הייתה עקבית בעבודה על המידות האישיות שלה, העבודה על המידות הרוחניות שלה, ושום דבר לא מסיח את דעתה. לכן שרה היא הנביאה. שרה זוכה לנבואה מכוח ההתמדה בלי הסחת הדעת. מוסיף הרב חיים שמואלביץ', הסתכלו במקור מספר 7, סיפור ידוע, אבל בואו ננתח אותו קצת. הגמרא במסכת כתובות בדף ס"ב מספרת לנו סיפור ידוע על רבי עקיבא ורחל. יש פה מישהו שלא מכיר? רחל ורבי עקיבא, מכירים או לא מכירים?
כן, כן.
מכירים, מה בואו נחזור. מספרת הגמרא רבי עקיבא, אצלכם מקום מספר 7, ראיה דבן קלבא סבוע אבא. חזיתה ברטדה וצניע ומעלה. אמרי לי, אם יקד שנה לך, אסל לביה, אמר לה, אם יקדש עלי בצנעה ושדרתי. שמע אבוה עפקה מביתי, אדרה הנאה מנכסה, עזיל יתיב דרס רשנים בבירה, כי אתה הייתה בהדי תריסרי אלפי תלמידי. שמעי להו סבדה כאמר לי, עד כמה כמדברת על מנות חיים? אמרה לי, אין ידידי צעת, יתיב תריסרי שני אחרימי. אמר, ברשות כעבידנה, הדר עזיל ויתיב תריסרי שני אחריני במי רב. כי אתה, הייתה בעדי 24 אלפי תלמידי. שמעת דביטו, הווה כנפקה לאבא. אמרו לה שבביתה, שאלי מעני לבוש ויחסאי. אמרה לאו, יודע צדיק נפש בהמתו, כמטיה לגבי נפלה על הפה כמנה שקלה לחרעים, הבוקה מדח פלא שמעי. אמר להו שבקוע שלי ושלכן שלה. והתרגום של הסיפור בעברית, אתם זוכרים אולי מכוח עשו חכמנו, אבל רחל אשתו של רבי עקיבא הייתה אשתו של אחד מעשירי ירושלים, קלבא סבוע. והיא שולחת מיוזמתה את בעלה לבית המדרש. למשך תקופה ארוכה, אתם יודעים של כמה? 24 שנים. היא מסכימה להיות רחוקה מפיזית מבעלה, נוסק לבד בעול הבית, רק על מנת שבעלה ילמד תורה. הוא היה בן 40, בור ועם הארץ, לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב, וכל כך כל כך לא מחובר לחכמים, שאחד מהמשפטים הידועים של רבי עקיבא היה, אם תתנו לי תלמיד חכם, אני אשח אותו כמו חמור. אתם יודעים מה ההבדל בין נשיכת כלב לנשיכת חמור?
חמור הוא שובר את
כל. חמור שובר את העצמות. כלב נושך בשר, בשר מתרפא, עצם לא פשוט. כל כך היה אנטי, כל כך היה נגד. ורחל רואה את רועי הצאן העני הזה, רואה את ההתנהלות שלו. מה? הוא היה איש עם מידות תרומיות? היה תלמיד חוכם? לא. כתב בו דבר מאוד מאוד עקרוני. בדיוק מה שאמרנו, השיעור שלנו חשוב לשבתות הארגון, האורחים ובאים, למי מה דעו שעסוק בזה פה אולי. רבי עקיבא מארס את רחל לאישה. אבא שלה שומע ומזדעזע. מה? ומנשל אותה מכל נכסיו. אומרת רחל לבעלה, הרוס שלה, לך תלמד תורה, והוא הולך. 12 שנה הוא יושב בבית המדרש של רבי אליעזר הגדול ורבי יהושע. אחרי 12 שנים הוא חוזר הביתה. רבי עקיבא. והוא עוד לא נכנס הביתה, הוא שומע שמישהו בתוך הבית מדבר עם אשתו. הוא אומר לה, תדע, שמעתי, נגיד לך את האמת, 12 שנים, עזב אותך האיש, מלבד לא מעניינת אותו. יאו, יאללה, תבקשי גט, תיפטרי ממנו. אמרה לו רחל, אם הוא היה שומע אותי, היה הולך עוד 12 שנה. רבי עקיבא מאחרי הדלת, אמר, אם זה ככה, יש לי רשות, חזר לו עוד 12 שנה.
בסדר,
אז הוא
לא
קפץ להגיד שלום. רגע, אתה רואה? לאחר 24 שנים.
אה, רגע, באמת, ב-12 שנה הוא לא קפץ להגיד
שלום? לא.
כלום.
כלום. גם הפלאפון שלו היה מקולקל, היה לו נצפק. חזר רבי עקיבא! אחרי 24 שנים, כרבי עקיבא, ומלווים אותו 24,000 תלמידים, וכולם יוצאים לקבל את גדול הדור. ואז שואל אותו אותו רשע שאמר לה לפני 12 שנים הוא עזב אותך, הוא לא רוצה אותך, אומר לה, לאן אתה הולכת? היא אומרת, תקבל את פניו של בעלי.
זה לא הייתה
שפילה? אמר לו, תלכי, תקחי בגדים, תתארגני, תראי איך את נראית. אמר לו, אל תדאג, יודע צדיק נפש בהמתו. איזה פסוק מוזר, היא מוכרת. מה, היא בהמה? מה פרוש יודע צדיק נפש בהמתו? זה ביטוי שבה היא רוצה להגיד בו. לא ביטוי, זה פסוק. מה הוא בא לומר? אומרת לו, רחל, אתה מתבונן, הכל חיצוני. בהמה זה בא מה. מה שהיא, זו היא. אין פנים וחוץ. אין שני אנשים. אין שתי דמויות, זה דבר אחד, אין בו שינוי, הוא קבוע. אומרת לו, אני לא השתניתי, וגם הוא לא. וכשהיא הולכת אליו, הוא מכיר אותי, אני אשתו. וכשהיא מתקרבת, היא נופלת לרגליו, מנשקת לו את השוליים של הבגדים שלו. התלמידים מסביב לא יודעים מי זו בכלל. אישה מתנפלת על רבם. באו לי להזיז אותה. אמר להם, שלא תתקרבו, אל תיגעו בה. כל מה שאני יודע, וכל מה שאתם יודעים, זה שלה, בזכותה. זה דבר עצום, זה דבר נוראי, זה סיפור קשה מאוד.
איך עשיתי
בארבע
שנים
או
לא
ראיתם? יפה! זה מה שאני רוצה להגיד!
למה
הוא התחתן?
מה הקטע? זה
לא
דקה
שאני רוצה להגיד.
על
בזכות כפי שאתה אומר לא לא. רבותיי! היום זה לא היה קורה, אל תשווה להיום. אוקיי? אבל אנחנו מדברים פה על הרעיון שיש פה. מה הרעיון שאנחנו יכולים ללמוד? כי אני אתן לך דוגמה. השאלה היא לא רק על רחל, ורבי עקיבא, יש לי שאלה אליך, ידידי היקר. השבת שעברה, בסוף הפרשה קראנו על עקדת יצחק. היום זה יקרה? זה לא יכול לקרות, אתה מה קראת? כי צריך להבין מזה משהו, זה בא ללמד משהו. ולכן, זו באמת שאלה קשה מאוד, הסיפור הזה הוא סיפור קשה. רבי עקיבא, אתה חוזר אחרי 12 שנים שלא ראית את אשתך. בהסכמתה, בסדר, מה אתה מתערב? זה עניין של בני זוג. הם מסכימים, מסכימים. יש היום אנשים שמסכימים שהאישה כאן והבעל בחוץ לארץ, לעשות קצב.
12 שנים?
הוא לא בא הביתה, שנה, שנתיים. יש, מה, זה לא בזה בסדר? כי זה קצב, אריה זה קצב.
כסף.
אלה עובדות חיים. יש משפחות שאני מכיר שאבא במוצאי שבת עולה על מטוס וחוזר ביום שישי אחר כך לשבת וחוזר במוצאי שבת וחוץ לארץ. לא רואה את הילדים שלו כל החיים, רק בשבת. זה בסדר? כן, זה כסף.
זה כסף.
זה בלי קוראים היום. צריך להתאפס רגע, להבין מה זה אומר לנו הסיפור הזה. לא צורך, איך זה יכול להיות? כן, זה סיפור לא פשוט, הוא מורכב. יותר מזה, רבי עקיבא, עמדת לפני הדלת של הבית. שמעת את אשתך אומרת, אם הוא היה שומע שילך לעוד 12, אתה אומר, שלום, מה עניינים, מה שלומך, איך עברו 12 שנים? טוב, אחרי הסעודה טובה, אחרי איזה כמה שעות ביחד, תלך לעוד 12.
אומר לה, שמעתי.
תכנס הביתה, תגיד שלום. למה רבי עקיבא לא עושה את הצעד הזה?
הוא יודע
שאם הוא יבוא, הוא לא יצא. יפה! אם הוא ייכנס הביתה, הוא לא יחזור לעוד 12. ברגע שהאדם מסיח דעתו, שמה הוא נופל. ברגע שהאדם כבר לא נמצא בהתמדה, והוא במקום אחר, הוא לא חוזר להשלים את המשימה. כך אומר רב שמואלביץ'. סיפור מדהים עם מסר עוד יותר מדהים. זה למעשה, אנחנו גם מוצאים אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו עליו השלום, מגיע למעלות והמדרגות שלו, וגם אצלו נאמר, ואברהם זקן, בא בימים. מה פורש בא בימים? תסתכלו בבקשה מקום מספר 8. אומר האשר הקדוש, בא עם כל הימים. כלומר, כל יום ויום מחייו היה יום שהוקדש בלי הסחת הדעת למטרות שהוא קיבל באותו יום. אין הפסקות, אין מנוחות, אין להשיח את הדעת למה באמת שצריך. אומר האשר, כולם היו שלמים לפגם וחיסרון, מלאים תוכן וחיים, וזהו אלה שני חיי אברהם אשר חי. מה פירוש אשר חי? אומר האשר הקדוש, היינו שחי בכל הימים. מה זה חי? צמוד מטרה, התמדה, עקביות, בלי להשיח את הדעת. לכן ממשיך האלשך ואומר, וכן בשרה נאמר, שני חיי שרה, שכל שנותיה היו שנות חיים, הם תמימים ושנותיהם תמימות. אין פספוסים. כן, בואו נתבונן רגע, איך מתבונן ומסביר הדברים האלה הרב חרל"פ. סגור במקום מספר 9, אומר הרב חרל"פ, כל משך חייו של אברהם אבינו היו בבחינת ימים. לפי המדרש, ויקרא אלוהים לאור יום. מה זה אור יום?
שמש.
מעשיהם של צדיקים. ולחושך קרא לילה, מעשיהם של רשעים. ואצל אברהם נאמר, בא בימים. זה אומר רב חרל"פ, שלא היה בה אפילו פעם אחת צד אחד של רשעות, צד אחד שהוא לא בסדר. מה אנחנו צריכים ללמוד מכל זה? רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר, ואני אומר אותו, גם אם יש מישהו שלא מסתדר עם זה. כל אחד ואחד מאיתנו יכול להגיע למדרגות רוחניות גבוהות בלימוד התורה ועבודת השם שלנו. כל אחד באופן פרטי. או אתם יודעים מה? בכל דבר שהוא יחליט. היסח הדעת, כמו שקורה גם עכשיו, וזה חלק מכאן. היסח הדעת, ההפסקות, הניתוקים, זה הבעיה הגדולה של חיינו. ההפסקות גורמות לנתק בדרך. ודוגמה, לא, כן, זה בדיוק התירוצים של התאוות והיצרים השליליים של האדם. כל פעם שאדם מתקדם שלב מנקודה אחת השנייה עובר זמן, ובזמן הזה אדם צריך לתפוס חזק את עצמו שלא יבלבלו רעיונות זרים להחלטה שהוא קיבל. זה הלקח שאפשר ללמוד מהסיפור של האבות והאימהות. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להשתדל לצמצם למינימום את היסח הדעת שקוטע את הרצף, את העקביות, את ההתמדה של מה שהוא החליט, ובוודאי ובוודאי בעבודת השם והמצוות. אז אמרנו שיש קשר לחודש הארגון בכל מיני תנועות, בוודאי. ועוד ימים, שבוע, אני לא מעודכן. ועוד אולי כמה שבועות, יהיה בני עקיבא, עזרא, אריאל, איוב, כל מיני תנועות למיניהם עושים חודש ארגון. רבותיי, תראו, אותם מדריכים שנמצאים בישיבות, למעשה, עלולים למצוא את עצמם בהסך הדעת. הם נמצאים בישיבה, והראש שלהם בכתובת האש. הם נמצאים בישיבה...
הראש שלהם בחניכים...
רגע. אוקיי. הראש שלהם נמצא... איפה החניכים יקבלו את החוויה היותר טובה? הראש שלהם התנתק מהישיבה. רבותיי, אפשר להיות מדריך. אפשר לארגן שבת ארגון. אם אתה רוצה, אם שבת ארגון הזה, שהפעולה שלך, שהחניכים שלך, יקבלו באמת רמה רוחנית גבוהה, במידות, באהבת השם, בעבודת השם, זה לא משנה איפה אתה. מה שמשנה זה שלא תשיח את דעתך. אדם יכול להיות בישיבה ובסניף ולדבר בישיבה. אדם יכול להיות בישיבה ובסניף וללמוד. אדם יכול להיות בישיבה ובסניף ושפת הדיבור שלו תהיה שפה גבוהה. המידות שלו יהיו גבוהות. הוא ימשיך להיות בישיבה במקום אחר. לא ליצור מצב של הפסקה, של נתק בין העולמות. כי ברגע שעשית נתק, התנתקת. ולחזור כבר קשה. וממילא, גם הישיבה, גם הסניב, שניהם מפסידים. ואתה יותר מכולם. ממילא, הדבר הנלמד בפרשת השבוע שלנו, אפשר להגיד אולי, בכותרת שלו, היסח הדעת לא מדבר אליי. צריך לעשות הכל כדי להימנע מלהסיח את דעתנו והמטרות שקיבלנו בחיים. וזה לא משנה איפה נהיה ומה נעשה. אין להסיח את הדעת מהמטרות המרכזיות החשובות של חיינו. בכל תחום, בכל עניין, ובפרט בעבודת השם. ואם נשאיר רווחים, ברווחים הללו ייכנסו כל מה שיגרום לנו לא לסיים אף פעם שום דבר. יהי רצון שנפנים את הדבר הזה ושנכניס אותו לתוך מהלך החשיבה של חיינו ונפסיק להיות מוסחי דעת. כי את הסחת הדעת אפשר לנסות, לגרום לנו, אבל להצטרף לשם, זה בבחירתנו. שבת שלום.
שבת שלום.